אנחנו בעזרת השם נפתח בלי נדר בסדרת שיעורים בתורת הקבלה. תורת הקבלה המצויה בידינו עיקרה בספר הזוהר, שהוא מתורת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא פרשנות על חמישה חומשי תורה על פי תורת הקבלה. זה כולל הרבה מאוד מושגים. אנחנו נשתדל בלי נדר בעיקר בארבעה עניינים להתמקד, בפרט בתקופות הראשונות של השיעורים, שאלו הם ארבעת הדברים. הם העניינים הכי מבוקשים כיום בעולם. הראשון, להבין מה זה הנשמה של הבן אדם. האדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף כולם רואים ומכירים. הנשמה כולם יודעים שהיא קיימת. ההבדל בין אדם חי לאדם מת זה רק הנשמה. אבל מה זה הנשמה? ויותר מזה, להרגיש את הרוחניות של הנשמה. זה הנושא הראשון. הנושא השני, מבואר בתורת הקבלה שהאדם יכול להביא אורות רוחניים מהשם יתברך אל נשמתו של האדם. אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ת', שכשהאדם זוכה שזה יהיה בעוצמה חזקה ומרגיש את זה, זה התענוג הכי גדול שיש בכלל בעולם הזה. אין תענוג יותר גדול מזה. איך זוכים לדבר הזה? זה הדבר השני. הבאת האור הרוחני מהשם יתברך אל הנשמה ולהרגיש את האור הזה לנשמה. עוד דבר נוסף, איך נותנים לנשמה עוצמות יותר חזקות ממה שהיה לה עד עכשיו. להרבות את העוצמה של הנשמה. והדבר הרביעי, ידוע שגדולי הצדיקים זכו לעשות מופתים למעלה מדרך הטבע. דהיינו, השם יתברך הוא העושה את הכל. רק השם יתברך, אין מלבדו. אבל הם זכו שכשהם היו מבקשים מהשם יתברך, היו נעשים ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. התנ"ך מלא מזה. דברים רבים מאוד. יש את הדברים שכולם יודעים, כולם מכירים. הנס של קריאת ים סוף, שעם ישראל עבר בתוך הים ביבשה, ואחרי זה כשהמצרים רדפו אחריהם, בדיוק כשעם ישראל יצא והמצרים היו בפנים, הים נסגר והמצרים טבעו בים. עמוד אש ועמוד ענן שהלכו לפני עם ישראל במדבר. ועוד ניסים ונפלאות רבים שהיה באותו הדור. וגם בהמשך התנ"ך מספר הרבה על הניסים העצום של אליהו הנביא ושל עוד נביאים. גם בחז"ל, בתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, יש סיפורים נפלאים מאוד של ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע שנעשו על ידי התנאים והאמוראים. בספר חיי עולם של רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, אבא של הרב קניאבסקי מבני ברק, יש בספרו חיי עולם, חלק א' פרק ל', רשימה ענקית של הרבה ניסים נפלאות מהתלמוד בבלי וירושלמי ועוד מקומות מחז"ל, כמדומני אולי למעלה מ-150 סיפורי פלאות. ועוד הוא כותב שמה שגם בדורות שאחרי זה, עד לדורות שלנו ממש, נמשך הדבר שגדולי הצדיקים היו עושים ניסים ונפלאות. מה הדרך להגיע אל זה? האם גם כל אדם יכול במידה מסוימת לכל הפחות לזכות לדברים האלו של כוחות על טבעיים? בואי נוסח מקוצר איך שבעולם מציגים את השאלה, מהי הדרך להשיג כוחות על טבעיים? אז זה ארבעת הנושאים שבהם נשתדל בלי נדר להתמקד תוך כדי לימוד תורת הקבלה שבעזרת השם נלמד. אז אני חוזר בלי נדר על רשימת ארבעה דברים בקצרה. הראשון, להבין את המהות של הנשמה ואיך לחוש את הרוחניות של הנשמה. השני, איך מביאים אור רוחני מהשם יתברך אל הנשמה. בקצרה, איך מביאים אור לנשמה. ועוד נושא, איך נותנים לנשמה עוצמות חזקות יותר ממה שהיה לה עד עכשיו. והנושא הרביעי, איך זוכים לניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. והיינו, מהי הדרך להשיג כוחות על טבעיים. אז נתחיל קודם בסיפור מדברי חז"ל במדרש רבה בסוף פרשת תולדות, שמזה נלמד להבין שכל אחד ואחד מאיתנו, ללא שום יוצא מן הכלל, העוצמה של הנשמה שקיימת בתוכנו היא הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו יודעים, ורק אנחנו צריכים לראות איך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. וכך מספרים חז"ל. בירושלים הרי יש את הכותל המערבי. אחרי הכותל המערבי יש את הר הבית, ששם היה בית המקדש. לפני בערך 1940 שנה הגויים כבשו את בית המקדש, לצערנו הגדול, והחריבו אותו. ועד היום אין לנו את בית המקדש, אנחנו מחכים שהשם ברך במהרה יזכה אותנו לבית המקדש החדש. כיום אסור לנו מבחינת ההלכה בשום פנים ואופן להיכנס אל מקום המקדש. זה איסור חמור מאוד, אין לנו שום אפשרות, ולכן אנחנו לא הולכים בלי נדר בשום אופן להר הבית, אלא מתפללים בכותל המערבי, שגם שם שורה השראת שכינה מכוח המקדש שהיה סמוך לזה. מספרים חז"ל, בשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, אני שוב רוצה להדגיש, אנחנו מדברים על בית המקדש, להדגיש, אסור על פי ההלכה היום להיכנס בשום אופן למקום המקדש, רק אל הכותל המערבי. מספרים חז"ל, בשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל. מה הם עשו? הם רצו שהראשון שייכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי. כדי להשפיל את עם ישראל, שמישהו מתוכם נכנס לגנוב בבית המקדש. הם לא הכריחו אף אחד. הם לא לקחו חרב, אמרו למישהו, אם הוא לא נכנס עכשיו, הורגים אותו, לא. הם רק אמרו, מי שייכנס לגנוב, מה שייקח יהיה שלו. למה הם עשו את זה כך? אם רוצים שייכנסו, שיכריחו, הם עשו הרבה דברים באיומים. הם רצו להשפיל את עם ישראל, למצוא מישהו שעבור בצע כסף נכנס למקום הכי קדוש בעולם לגנוב. ההיגיון היה אומר שאף אחד לא יסכים, בשעה כזו קשה לעם ישראל, עכשיו הם הפסידו במלחמה, רבים סבלו, רבים נהרגו, בשעה כזו ניכנס למקום הכי קדוש בעולם לגנוב שמה. מי מסוגל לעשות כזה דבר? אבל לצערנו היה מישהו שהסכים. קראו לו מישהו זה יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש והוא גנב משם את המנורה. כשהוא יצא עם המנורה ביד, ניגשו אליו הגויים, אמרו לו, בוא תיכנס, תגנוב משהו אחר. תיכנס פעם שנייה, תגנוב משהו אחר. הוא אמר להם, לא. לא מספיק שכעסתי את השם יתברך פעם אחת להכניס אותו פעם שנייה. אינני מסכים, בשום אופן. הם התחילו לנסות לפתות אותו, בהרבה כסף, בתפקיד בכיר. הוא בשום אופן לא מסכים. התחילו לאיים עליו במוות, בייסורים קשים. הוא בשום אופן לא מסכים. הסוף היה אומרים חז"ל, הם הרגו אותו במיטה קשה. לקחו מסור שמנסרים בו קרשים וחתכו אותו. במסור שמנסרים קרשים חתכו אותו למוות. זה כאבים נוראים, כאבים איומים. אבל בשעה שהוא מנסים אותו היה צועק, אבל הוא לא צעק שכואב לו, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא הצטער עד שלפני כן הוא נכשל. השאלה, איך אדם עושה כזה מהפך? רגע קודם הוא היה בשיא הרשע, כמו שהסברנו קודם, בשעה הכי קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, הולך עבור בצע כסף, מי שאף אחד מכריח אותו, נכנס לבית המקדש וגונב את המנורה הקדושה. שיא הרשע, אם מישהו היה שואל אותנו, יש מצב שהבן אדם הזה יחזור בתשובה? כולנו אומרים, אין מצב. אבל לא כך היה. רגע אחר כך, פתאום נהיה הצדיק הכי גדול, מוכן להרג על קידוש שם ונהרג, וויתר על כל הפיתויים, וסבל איסורים. כשחותכים אותו הוא לא צעק על הכאבים, הוא רק צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי, מצטער על שקודם הוא נכשל. איך אדם עושה כזו מהפכה? הדבר הזה מלמד אותנו, שהנשמה שיש בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, היא הרבה יותר קדושה ממה שאנחנו חושבים. ומה שורש הטעות? מסביר האריזל. האריזל היה חי בעיר צפת לפני כ-450 שנה. הוא היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים. רוב תורת הקבלה הנלמדת היום זה הפרשנות של האריזל לספר הזוהר. אומר האריזל, יש טעות גדולה לבני אדם בהבנת המהות של נשמתם, והטעות הזאת גורמת להם הרבה מפלות. אם לא היו טועים בזה, החיים של בן אדם היו אחרת. מה היה טעות? אם ניקח בן אדם, נשאל אותו, תגיד לי, מה הנשמה שלך? טובה או רעה? מה בן אדם יענה? אז אני ניסיתי, שאלתי בן אדם, רבים, כמעט כולם אומרים את אותה תשובה. חצי טוב, חצי רע, יש יצר הטוב, יש יצר הרע. כולנו יודעים את זה, יש שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. אומר האריזל, זה טעות גדולה, לא זה התשובה לשאלה, מה הנשמה שלך? הנשמה שלנו כולה קודש, רק קודש. היצר הרע ואפילו היצר הטוב זה לא הנשמה עצמה, זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. אבל הנשמה עצמה פי כמה וכמה יותר קדושה מהם. אומר הרמח"ל, הרמח"ל זה ראשי תיבות רבי משה חיים לוצאטו, היה מגדולי המקובלים לפני 270 שנה. הוא היה גר באיטליה, ואחר כך הוא עלה לארץ ישראל. אומר הרמח"ל, מספרו אדיר במרום, הנשמה של כל יהודי זה שפע רוחני שבא מהשם יתברך ונכנס לתוך הגוף שלנו. משל להבין את דבריו, יש שמש, מהשמש באים קרני שמש ומאירים לאדם, מחממים את האדם. אם אדם ישים קרש גדול באמצע קרני השמש, אחרי הקרש אין המשך לקרני השמש, על כל פנים לחלקים הנראים לעין. למה? כי קרני השמש אין להם מציאות מצד עצמם, רק היניקה וההימשכות שיש להם מהשמש. אז אם שמת דבר שמפריד בינם לבין השמש, אין להם איפה לקבל. אותו דבר אומר הרמח"ל, האדם, אבל לא מהשמש אלא מהשם יתברך. כל המהות של הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס לתוכנו. זה ורק זה הנשמה. היצר הטוב והיצר הרע זה משהו אחר. זה לא מהנשמה עצמה. נשמה של אור אלוקי שבא מהשם יתברך, רוצה רק דברים טובים. לא ייתכן שהיא תרצה דברים שליליים או להיקשר חס וחלילה. היצר הטוב והיצר הרע זה מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. זה לא עצמות הנשמה. היצר הטוב עוזר לנשמה למלא את התפקיד שלה, את הייעוד שלה, להתקרב להשם יתברך בכל לב, כל הזמן. היצר הרע נלחם נגד זה. מה המטרה של היצר הרע נלחם? מה הוא רוצה להרוויח מזה? אם הוא לא חלק מאיתנו, כמו שהבאנו מהאריז"ל, שזה לא חלק מאיתנו, זה רק דבר שנמצא על ידינו, או דבר שנמצא בתוך האדם, אבל זה לא חלק מהנשמה, אז בשביל מה היצר הרע מתערב בכלל בעניינים? אומר האריז"ל, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה של האדם בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות, או לעצור אותו מלעשות מצוות, הם יכולים לקבל כוח ישראל לגנוב מהשפע של האדם. זה כל המטרה שלהם, להכשיל את הבן אדם. לכן אומר האריז"ל, נשים לב, המילה פשע והמילה שפע זה אותם אותיות בשינוי סדר. כי כל המטרה של כוחות הרע זה לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא אל האדם, יבוא אליהם. אז יוצא שהיצר רע זה האויב הכי גדול שיש לאדם. רק הוא מתחפש כידיד, אם היצר רע בא לבן אדם, בוא תקשל בעבירה, אני רוצה לדאוג לך מהשפע, מי היה שומע לזה? אבל היצר רע משקר את האדם שני שקרים. השקר האחד, כאילו העבירה זה לטובתו של האדם, זה השקר אחד. זה כמו העכברים ששמים להם רע על עכברים, אז עוטפים את זה במשהו מתוק כדי שהם יקחו את זה. אבל השקר השני יותר קשה מהראשון. שהיצר רע משקר את הבן אדם כאילו הוא חלק ממנו. אם חס וחלילה אדם רוצה לאכול אוכל או כשר או לגנוב, הוא חושב שהוא רוצה לאכול אוכל או כשר, הוא חושב שהוא רוצה לגנוב, וזה לא נכון. הנשמה לא יכולה למצוא עבירה. הנשמה נמשכת אל השם יתברך, זה הטבע הטבעי של הנשמה. כמו שמגנט נמשך לברזל, זה הטבע הטבעי, ככה הנשמה נמשכת לשם יתברך. כל הרצונות השליליים שורשם ביצר הרע, שהוא לא חלק מהאדם, הוא לא חלק מהנשמה, אולי הוא חלק מהאדם אבל לא מהנשמה, הוא מלווה שמלווה את הנשמה. ואנחנו צריכים להבין את זה. משל למה הדבר דומה? שתי ארצות שהיו במלחמה, ארץ א' וארץ ב', ארץ א' וארץ ב', וארץ א' תמיד מנצחים. יש להם מנען שעושה פצצות כל שבוע יותר טוב משבוע שעבר. אין לארץ ב' איך להתמודד עם זה, מה הם עשו? בלילה כשהמנען יושן בבונקר ששם הוא יושן, חדרו לשם, חיזקו את ההרדמה שלו והעבירו אותו לארץ שלהם, גנבו אותו. כשהוא מתעורר בבוקר הוא רואה מקום חדש, אומרים לו, אל תדאג, אתה במדינה שלך, רק מסיבות ביטחוניות העבירו אותך מבונקר לבונקר. הוא מאמין, הוא ממשיך לייצר פצצות בכל המרץ, בכל ההתלהבות. אבל עכשיו, במקום להשתמש בזה, להרוג את האויבים שלו, הרגו בזה את השכנים שלו, כי הוא משרת את האויב והוא לא מבין את זה. מתי הוא יפסיק עם זה? רק אם פעם הוא יעלה איזה מסמך חסוי, ששם כתוב שגנבו אותו וחטפו אותו ותואר כל הסיפור, מיד הוא יבין מה קרה, ילך למחסן, יקלקל את כל הפצצות שעוד נשארו ממה שהוא עשה, ויברח משם בכל יכולתו. נחזור עכשיו לידנו לסיפור של יוסף משיטה, נבין מה קרה פה. אנחנו שאלנו שיוסף משיטה איך שהיה הרשע הכי גדול, איך פתאום הפך להיות הצדיק הכי גדול? איך עושים כזו מהפך, כזה מהפך ברגע? אנחנו שאלנו את זה כי חשבנו שהנשמה שלו הייתה נשמה רעה. אז נשמה רעה, כמו שנכנס לגנוב בבית מקדש, איך נשמה רעה פתאום נהיה הצדיק הכי גדול? מה זה, אולי התחלפה לו הנשמה? אבל השאלה אין לה מקום. למה? גם כשהוא נכנס לגנוב בבית המקדש, היה לו נשמה קדושה מאוד. נשמה שיכולה להגיע לסגים מוכנים הכי גבוהים. היא רק הייתה שבויה בידי האויב, בידי היצר הרע, והיא שרתה את האויב באמונה בלי להבין מה שהוא עושה. איך הוא משרת את האויב כמו אותו מדען שהיה שבוי ולא יודע שהוא שבוי ומייצר פצצות נגד המדינה שלו. כשיוסף משיטה יצא עם המנורה ביד, פתאום הזדעזע ממה שהוא עשה. פתאום שם לב לאן הוא התדרדר, לאן הוא התדרדר, הוא שאל את עצמו, לא מאמין על עצמי, איך נכשלתי בכזה דבר, לא יכול להיות. אז הוא תפס שיש פה שתיים, יש פה הוא ויש האויב המחופש. וברגע שאדם מבין את זה, זה יכול לשנות את הכל. כי כשאדם מבין את זה, האויב מתחיל לריב איתו, ללחק איתו, לא לקנע לו לכל דרישה של האויב. הדברים האלו נוגעים לכולנו. אני מתכוון לביקורת על עצמי יותר מאשר על כל מישהו אחר. אנחנו בחיים שלנו, יש לנו כל מיני סתירות, סתירות עם תף. יש רגעים שאנחנו מרגישים התענות רוחנית, כל הרצון שלנו זה רק לעשות טוב, אף פעם לא ליפול בדברים רעים, רק כל היום רק דברים טובים. מצד שני יש זמנים שיש לנו כל מיני ניסיונות לא פשוטים, על כל מיני דברים שליליים, דברים מסובכים. ואנחנו לא, אדם שואל את עצמו רגע, אני לא מבין מה הולך פה, הנשמה שלי בעד או נגד, חיובי או שלילי. ואז הבן אדם אומר, כנראה שהנשמה שלי חצי חצי, ואז הוא גם מתנהג חצי חצי, ואומר, זה ממש מתאים. אנחנו צריכים להבין, זה לא כך. הנשמה שלנו כולה קודש. הנשמה שלנו רוצה רק טוב. אבל יש את המלווים שזה היצר הטוב והיצר הרע. וכשבא לאדם איזשהו רצון, איזשהו תוכנית, הוא צריך לבדוק את זה. מאיפה זה בא? אז איך בודקים את זה? אתה בודק. האם הרצון הזה מחבר אותי להשם יתברך ולתורה הקדושה יותר משהייתי מחובר קודם, או מרחיק אותי? אם זה מחבר אותי, זה סימן שזה בא מהנשמה, שזה אתה בעצם. אם זה הנשמה, לך את זה בכל הכוח. אבל אם נראה שזה מרחיק את האדם להשם יתברך ולתורה הקדושה, זה בא מהמלווה השלילי, היצר הרע, וצריך להילחם בו כמו שנלחמים באויב, לא להיכנע לו. כשאדם חי בצורה כזאת, החיים הם לגמרי אחרים. למה? יש פסוק בספר תהילים בפרק מ"ב, פרק 42 בספר תהילים, וכך כתוב שמה. חשוב מאוד לזכור את הפסוק הזה, שתי פסוקים נקרא בלי נדר עכשיו, חשוב לזכור אותם לכל החיים. כדאי מי שיש לו אפשרות לפתוח את הספר תהילים ולראות אותם בפנים. אומר דוד המלך, את ספר התהילים חיבר דוד המלך, כמו שכתוב בגמרא במסכת דבר מתנה, דף י"ד עמוד ב'. וכך כתוב שם, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. מה הכוונה של הפסוקים האלה? אומר דוד המלך, השם יתברך ברא את העולם בשני סוגים של בריאה. יש דברים כמו ברזלים ואבנים, כמו שהם ככה, אתה לא צריך להכין את הברזלים, אתה לא צריך להשקות את האבנים. אבל יש לו כמו צמחים ובעלי חיים, הם צריכים מזון. אם אתה לא משקה את הצמחים, הם נבלו. אם אתה לא מאכיל את הכבשים, הם מתו. והאדם גם כן זקוק למזון. יש בגלל זה חנויות מכולת בכל מקום, ויש שם תור ארוך מאוד. אבל מה המזון של הבן אדם? המזון של האייל זה מים. זה אחד מחלקי המזון, לא הכל, אבל אחד מחלקי המזון. הוא מחפש אותו מאוד ומוצא אותו. אבל האדם שמורכב מגוף הנשמה, המזון של הגוף קונים במכולת, אבל המזון של הנשמה לא קונים במכולת. הנשמה היא רוחנית, כמו שאמרנו קודם, מה זה המהות של הנשמה? אור אלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס בתוכנו. לשנן את זה לעצמנו במחשבתנו תמיד. מה זה הנשמה שלנו? אור אלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס בתוכנו. זה המהות של הנשמה, רק זה. אז גם המזון של הנשמה צריך להיות רוחני. אי אפשר להכין נשמה אוכל של גוף. הנשמה צריכה מזון רוחני, אור אלוקי, שאיך משיגים אותו? דרך התורה והמצוות. אבל כדי לזכות לאור בעוצמות חזקות, שאדם יחוש את זה, ירגיש את זה, יש עוד משהו שצריך לעשות. ואת המשהו הזה, אני אספר סיפור, זה לא משל מה שאני רוצה לומר, זה מעשה שהיה שממחיש בצורה מאוד חזקה את הדבר הזה. הייתי איזו תקופה במערת המכפלה, לומד שמה כל יום, כמה שעות, לפני הרבה שנים זה היה, יותר מ-10 שנים הסיפור הזה. ואולי בערך 15 שנה. והיה שם המגבניקים. חלקם דתיים, חלקם חילונים, מכל הסוגים של הפסיפס שיש לנו פה במדינה. אבל כמעט כולם שם היו מניחים תפילין, דיינו. גם אלו שבבית לא היו מניחים תפילין, חלק מהם גם לא היה להם בכלל תפילין. אבל במערת המכפלה, נכון לאז, אני מקווה שגם היום, היה כמה דוכנים שיש עליהם תפילין, שכל מי שרוצה יכול לקחת זוג תפילין, להניח. כמה זמן זה לוקח להניח תפילין? רגע, היו באים למשמרת, מניחים רגע תפילין ונכנסים למשמרת. כמעט כולם, גם המפקדים וגם הפקודים. אבל היו כאלו שלא רצו, בודדים. גם מבין המפקדים וגם מבין הפקודים היו מעטים שלא רצו. איש באמונתו, איש בדרכו. אבל היה אחד יוצא דופן שהוא לא רק שהוא לא היה רוצה בשום אופן להניח תפילין, הוא גם היה מקנטר את אלו שכן מניחים, מבזה אותם. הוא היה קצין. אתם יודעים, כשהקצין מבזה את הפקודים שלו, זה משפיל אותם, זה קשה להם מאוד. יום אחד ראיתי, שמעתי אותו איך שהוא מדבר איתם קשות על זה, אומר להם שהוא בחיים שלו לא יניח תפילין, והוא מבטיח להם גם לעולם לא להניח תפילין. עד הקבר הוא יגיע בלי תפילין. קראתי לו, אמרתי לו, למה אתה כך אומר? אומר, הוא לא רוצה חיבור לתורה. אומר, זה לא רק תפילין, הוא אף פעם לא יניח. שום מצווה בתורה ובחיים שלו לא קיים במצוות שבין אדם למקום. מצוות בין אדם לחברו, לעזור למסכנים, זה הוא עשה הרבה פעמים. אבל מצוות שהן ביחס אל השם יתברך, בינו לבין קונו, הוא אף פעם לא קיים, והוא גם לא רוצה לעולם לקיים. מה שאלתי אותו, מה גורם לך כל כך בתקיפות כזאת לומר? הוא אומר, האבא שלו יהודי, תהייתי הפוך, האמא שלו יהודיה והאבא שלו גוי. הוא יודע שעל פי הלכה הוא נקרא יהודי, אבל זה לא מדבר אליו. אמרתי לו, דבר ראשון, תדע שבגמרא במסכת ברכות דף ט"ז עמוד א', וברש"י שם המבואר, שהיה אחד מחכמי הגמרא, שככה היה המצב שלו, שהוא נולד מנישואין של אבא גוי ואמא יהודיה. כמובן שזה לא מה שרצוי על פי תורה, כך להתרצת, זה אסור, אבל זה מה המציאות היה לו, תלוי בו ככה ההורים שלו עשו. הבן שנולד היה מחשובי חכמי הגמרא, שהוא היה בדרגה שיכל להחיות מתים, שזה נס עצום, הגיע לדרגות רוחניות עצומות מאוד, זה לא סותר, הוא יכול להגיע לדרגות רוחניות גבוהות מאוד. אבל אמרתי לו, העיקר מה שאני רוצה לומר לך, לשאול אותך, אתה יודע מה זה תפילין בכלל? הוא אמר לי, בערך. אמרתי לו, אני רוצה להראות לך שאתה עוד 5 דקות תניח תפילין. והפקודים שלו שם היו שומעים את זה. הוא אמר לי, אתה בדמיונות, זה לא יהיה. אמר, אני הבטחתי לפני 5 דקות, 2 דקות, הבטחתי פה על הפקודים שבחיים, כך הוא הבטיח להם שבחיים הוא לא יניח תפילין. עד הקבר הוא מגיע בלי תפילין. אמרתי לו, לשמוע על תפילין אתה מוכן? הוא אומר לי, לדבר מה שאתה רוצה, חופשי חופשי. אמרתי לו, תסביר לי מה זה התפילין. כבר לוקחים 2 קופסאות, שמים אחת על היד, אחת על הראש, כתוב שם כמה דברים מהתורה, וזהו. אמרתי לו, אתה חיסרת. הוא אומר, מה חיסרתי? אמרתי לו, כשאנחנו עושים כמו שאתה אומר, כמו שאמר בלשון זלזול, שמים 2 קופסאות על הראש, שמים 2 קופסאות אחת על הראש, אחת על היד, 2 דברים קורים. האחת כביכול מלמטה ללמעלה, הנשמה שלנו מתחברת אל השם יתברך. והדבר השני כביכול מלמעלה ללמטה, באור רוחני מהשם יתברך ונכנס אל תוך נשמותינו. אני חוזר בלי נדר על 2 הדברים. הדבר הראשון, הנשמה שלנו עולה ומתחברת אל השם יתברך. תמיד הנשמה מחוברת, אבל נהיה חיבור יותר חזק. והדבר השני כביכול מלמעלה ללמטה, באור רוחני מהשם יתברך ונכנס אל תוך נשמותינו. הוא שאל אותי, מרגישים את זה או שלא מרגישים את זה? אמרתי לו, יש כאלו שמרגישים את זה, יש כאלו שלא מרגישים. ואלו שמרגישים, אומר החזון איש בספר אמונה ותיכון פרק א' ס"ט, התענוג שיש להם מזה, אי אפשר לתאר אותו. הוא שאל אותי, האם יש פטנט למי שלא מרגיש? מה לעשות שכן ירגיש? אמרתי לו, כן. מה הפטנט? אמרתי לו, כשאתה בא ומניח את התפילין, תחשוב במחשבתך, או אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד את זה בפה, אם יותר קל לך בפה מאשר רק בלב. שתי בקשות אל השם יתברך. הראשונה, אבל לבקש את זה מתוך ריכוז חזק, מתוך רוגע נפשי. האחת, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת, לחבר את הנשמה שלי אליך. זו תפילה ראשונה, תפילה שנייה. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת, שתביא אור רוחני ממך אל תוך נשמתי. שתי הכוונות האלו הם שורשים גדולים בתורת הקבלה, והשורשים הכי גדולים של תורת הקבלה. ואפשר לחבר את זה בכל מצווה שיש, לא רק בהנחת תפילין. אפשר בלימוד תורה שאנחנו עכשיו לומדים, אפשר בתפילה, אפשר בקידוש של שבת, אפשר בכל מצווה שעושים שאדם עושה, בתקיעת שופר, בכל מצווה. שתי הכוונות האלו. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, או על ידי המצווה הזאת, לחבר את הנשמה שלי אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, או על ידי המצווה הזו, שתביא אור רוחני ממך אל תוך נשמתי. גם אם האדם לא מכוון את שתי הכוונות האלו, התוצאות האלו נהיים. אבל אם האדם מכוון, אז התוצאות האלו נעשים בצורה הרבה הרבה יותר חזקה. וזה משנה את החיים של הבן אדם, חיים מרוממים, חיים רוחניים, כשאדם חי כל היום בהרגשה, אני עכשיו עובד את השם יתברך, אני עכשיו בן נאמן לשם יתברך. אדם קם בבוקר, המחשבה הראשונה שלו צריכה להיות, איך אני יכול היום הזה? הכי חזק להתחבר להשם יתברך ולתורה הקדושה. אדם הולך לישון בלילה, המחשבה האחרונה שלו צריכה להיות, האם היום הזה התחרברתי להשם יתברך הכי חזק שיכולתי, אם כן אז טוב, אם לא איך אני מתקן את זה למחרת? זה צריך להיות יומם ולילה המחשבה שמלווה אותנו. וכשאדם חי כך, זה עוצמות רוחניות חזקות מאוד. נחזור לענייננו לסיפור באותו הקצין במערת המכפלה. הוא שמע את הדברים, הוא אמר אני חייב לנסות את זה. הוא לקח זוג תפילין וניגש שם לחדר שחרור, זה חדר של אברהם אבינו, הלך להניח. כשהוא לקח את התפילין בדרך להניח, ללכת לשם להניח, הפקודים שלו אמרו לה, מפקד, לאן אתה הולך? אמרת, עד הכבר בלי תפילין, מה קרה? אמרת, עזבו, תשאף אחד לא יפרה לי. הוא חזר אחרי 10 דקות, הוא אומר, מי שרוצה שיאמין, מי שלא רוצה לא יאמין. אני הרגשתי. ומאז יום היה בתקופה ארוכה ומניח תפילין, עד שהוא עזב את מערת המכפלה. מה הוא עושה כיום, אינני יודע. אבל על כל פנים, יום הוא היה בא ומניח תפילין. והוא סיפר לי שיום אחד הוא נסע לחופשה לבית והוא היה גר כמדומני בנתניה אצל ההורים שלו והוא קם בבוקר אין לו תפילין שם אז הוא ממש הרגיש שהוא לא יכול בלי זה זה חסר לו, הוא לא יכול בלי האור הרוחני הזה אז הוא הלך לרחוב, חיפש אנשים שלפי השאר הטוב הניחים תפילין וחש להם איפה הוא יכול להניח תפילין, הוא עולה על איזה בית הכנסת, הוא הלך שם להניח תפילין מה אנחנו רואים? אפילו אדם שהיה כל כך מרוחק, כל כך מנותק, הרגיש את עצמו בכלל בקושי כיהודי, לא היה מוכן לקבל שום נהג של היהדות. אבל ברגע שהוא הרגיש את האור הרוחני בנשמה, הוא אמר, את זה אני חייב, יום יום היה בא ומניח תפילין. זה הסוד של החיים, שמאחורי כל מה שנראה, כל הבלגן שיש בכל כדור הארץ, אנשים רצים קדימה אחורה לכל הכיוונים. יש סוד אחד שעומד מאחורי הכל, שהנשמות צמאות אל השם יתברך. הנשמות צמאות אל השם יתברך, וצריך להרוות את הצמאות הזה. זה אומר דוד המלך בפסוק שהבאנו קודם, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, אייל הוא בעל חי, הוא מסתובב במדבר, מחפש מעיין של מים זקים, מי לימד את האייל לחפש מעיין שהוא צמא? הוא לא אמר את זה לא קורסים בתיכון ולא שיעורים באוניברסיטה, זה הטבע הטבעי שלו, שהוא צמא הוא מחפש מעיין של מים חיים, למה? כי זה המזון שלו, הוא מוכרח את זה, ואם הוא מוצא את המים חיים ושותה מהם יש לו עוצמה וחיות, ואם לא יש לו מצוקה וריקנות. אומר דוד המלך לך, כן הנפשי, תערוג אליך אלוקים. ככה הנשמה צמאה על המזון הרוחני הזה. אבל איך מקבלים אותו? על ידי התורה והמצוות. כמה שיותר ללמוד תורה, כמה שיותר ללכת בכיוון של התורה, זה מביא את האור האלוקי על הנשמה, אבל להשתדל לכוון את הכוונות האלו. כי גם, אף על פי שגם אם לא מכוונים את הכוונות האלו, המצווה עושה את שני הדברים האלו. אבל אומר רבך מורחי מצווה במזל, הוא היה מגדולי הפוסקים לפני כ-400 שנה. אומר רבך, אם האדם לא מכוון את זה, זה נעשה חלש. אם היחסית חלש, אם האדם מכוון את זה, אז העוצמה של זה נעשה היא הרבה הרבה יותר חזקה. אדם, אני אומר רב חיים ביטן, עשה את ספר של הקדושה, שמהשורשים הבסיסיים של כל תורת הכוונה, להבין שהכוח של הכוונה, מה הוא עושה, הוא גדול מאוד. יש כוח אדיר לכוונה, כמו שבעולם הזה, כשרוצים לחבר שתי קרשים, מחברים אותם עם מסמרים או עם דבק, בעולמות העליונים מחברים את הדברים על ידי כוונות הרבה פעמים. הכוונה, יש לה כוח גדול, אז להשתדל כמה שיותר להתקרב לתורה ולמצוות, וכמה שיותר כשמקיימים את המצוות, שעומדים את התורה, לכוון את שתי הכוונות שאמרנו. הראשונה, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי המצווה הזאת, או על ידי לימוד התורה הזה, לחבר את הנשמה שלי אליך. והשני, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, ועל ידי קיום המצווה הזאת, שתביא אור מוחני ממך אל תוך נשמתי. ואז כמו שאמרנו קודם בדברי החזון איש, התענוג שאדם זוכה, אי אפשר לתאר אותו במילים. אז כל אחד מאיתנו משתדל כמה שיותר להתחבר אל הדברים, כמה שיותר להתקרב אל הדברים. הדברים שדיברנו בחלקם הגדול נמצאים בספר דברי יעקב פרקי מחשבה. זה ספר שעיקרו הרבה הרבה מושגים מתורת הקבלה, בלשון קלה, שהציבור יוכלו להבין את זה. יש את הספר ברשת, אפשר לחפש בחיפוש ברשת לפי הארבעה מילים שאמרתי, דברי יעקב פרקי מחשבה. לפי המילים האלו לחפש את זה ברשת, אפשר למצוא את זה. רק להשתדל לראות, יש כמה מהדורות, המהדורות היותר מאוחרות, הן שיש בהן יותר עמודים, זה המהדורות היותר מאוחרות, אז שם פחות או יותר הדברים שדיברנו נמצאים, אם מישהו רוצה לחזור אליהם, אפשר גם, יש בחנויות פלדיים, אפשר גם להשיג את הספר הזה, יש גם מקומות שמחלקים אותו חינם, איפה שמחלקים את הספרי דברי יעקב על השס, אז מחלקים את זה גם בחינם מי שמכיר את המקומות, אבל על כל פנים, גם מי שלא משיג את הספר, יכול להתבונן בדברים. למה אני אומר את זה? כי אנחנו דיברנו שאנחנו מדברים ללמד את הדרכים להשיג כוחות על טבעים. אם אדם רוצה באמת להגיע הדברים עד לדרגה שבאמת להשיג כוחות על טבעים בעזרת השם בשיעורים הבאים, כבר בשיעור השני בעזרת השם כבר נאחוז בדברים של ממש את הדברים שעושים כדי באמת להשיג כוחות על טבעים, אז כדאי מאוד את הדברים של השיעור הראשון לשנן היטב ולהרגיל את המחשבה אל הדברים האלו. זה סגנון חשיבה אחר, נסתכל על החיים ברוחניות שמאחורי החיים. מאחורי כל המאומה שיש בעולם הזה יש סוד רוחני שהוא העומד מאחורי כל מה שיש בעולם. וכמה שאדם יותר מרגיל את עצמו אל החשיבה הרוחנית הזאת, לראות את ה... כשאדם חושב על עצמו, כשאדם חושב על בני אדם, לחשוב על הנשמה שבאדם, לא, הגוף גם קיים, אבל כשעיקר המחשבה תהיה על הנשמה שבאדם, כשאדם כך מסתכל, הכל אחרת, הכל אחרת. לחשוב הרבה על הנשמה ועל האורות הרוחניים שמלווים את הנשמה. אם האדם רוצה, כמו שאמרנו, לא רק בתור לימוד, בתור לימוד מספיק פעם אחת לשמוע, אם האדם זוכר את זה, דברנו, הוא כבר למד את זה. אבל אם האדם רוצה, למה שדיברנו בתחילת הדברים, להגיע אל מה את הדרכים של השגת כוחות על-טבעיים, וזה דבר מאוד מבוקש בכל הדורות ובפרט בדורנו, אז צריך כמה שיותר לשנן את הדברים, להרגיל את המחשבה להסתכלות רוחנית. כשאדם רואה דבר, לראות את הרוחניות שיש בדבר. יש בכל דבר, אבל בפרט באדם, שהנשמה של האדם היא הדבר הכל כך רוחני וכל כך קדוש שיש בעולם, אז כמה שיותר יתרגל למחשבה על הרוחניות. אז לכן אני אומר, בין אם זה מתוך הספר שאמרנו, בין אם בלי שום ספר, להרגיל את המחשבה לחשיבה הרוחנית. להרגיש תמיד את הנשמה, שאדם יאזין לקול של נשמתו. הנשמה שבאדם, יש לה את הדרישות שלה, את הדרישות הרוחניות. לא לכבות את הדרישות הרוחניות שבנשמה. הדרישות הרוחניות האלו שבנשמה הן חזקות מאוד. אז העוצמה של הנשמה הרבה יותר חזקה מהעוצמה של הגוף. העוצמה של הנשמה זה עוצמות נוראיות, כי השורש של הנשמה בעולמות עליונים, שהכוח של העולמות העליונים הוא פי מיליארדים מהכוח של העולם שלנו. והנשמה באה מהעולמות העליונים, ויש לנשמה את הדרישות, ואנחנו צריכים להאזין אל הדרישות של הנשמה. מה זה הדרישות של הנשמה? לקבל אור רוחני מהשם יתברך. וכמה שהאורות הרוחניים גודלים, העוצמה של הנשמה גודלת, ולאט לאט עם הזמן אדם יכול להגיע לדרגה של קבלת כוחות על טבעים. בשיעור הבא, בלי נדר, שם הדברים יותר מבוארים בפרטות, איך עושים את הדברים של הכוחות העל-טבעיים. אבל ההקדמה הזאת של השיעור הזה, השיעור הראשון, היא מאוד מאוד נחוצה, תמיד תמיד את הדברים של השיעור הראשון להעמיד מול העיניים. כי השיעור הזה, השיעור הראשון, הוא שיעור בסיסי שעליו בנויים הרבה מהשיעורים הבאים. אז נזכור את היסודות של הדברים. אדם מורכב מגוף ונשמה. מהי הנשמה? הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. והאור הזה זקוק למזון רוחני. והמזון הזה, האור הרוחני הזה בא על ידי התורה והמצוות. נחזור בלי נדר רק בקצרה לפסוק שהזכרנו מספר תהילים, ונסביר קצת את הדברים על סדר הפסוק. כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? אומר דוד המלך, ממש כמו שהאייל שמסתובב במדבר, האייל זה בעל חיים, מסתובב במדבר בשמש, מחפש מעיין של מים חיים. אף אחד לא לימד אותו את זה, הוא לא עבר זה, לא קורסים בתיכון, לא שירות באוניברסיטה. אם תיתן לו את המים והוא שותה אותם, מקבל עוצמה וחיות. ואם לא תיתן לו את המים, הוא במצוקה, ברקנות. ואם תבוא תגיד לו, בוא, תביא לו עוד לי, עם מיליון דולר בתוכו במזומן. זה לא מעניין אותו, הוא נותן איזה ביתה וזורק את זה לעמק. תגיד לו, בוא נעשה אותך נשיא של ארצות הברית, הוא לא מבין מה שאתה מדבר איתו, הוא צריך מים, נקודה, זהו. כן, נפשי, תהרוג אליך אלוקים, הנשמה צמאה אל הדבקות מהשם יתברך. אם נותנים לנשמה את האור האלוקי שמאה מהשם יתברך על ידי תורה ותפילה וקיום מצוות וזהות מעבירות, אז הנשמה מקבלת עוצמה וחיות. ואם לא נותנים לנשמה את האור הזה, הנשמה במצוקה וריקנות. ואי אפשר לתת לנשמה משהו אחר. כל דבר אחר זה לא מדבר על הנשמה. משל, למה הדבר דומה? אם אתה בוא לתת לבן אדם לאכול או פיתה פלאפל ב-5 שקל, או מזון כלבים הכי משובח בעולם ב-1,000 דולר, מה הוא יבחר? בפיתה פלאפל ב-5 שקל. אבל המזון כלבים יותר משובח, זה בית חרושת הכי משובח, זה שווה 1,000 דולר. מה זה שווה? שווה 1,000 דולר, אבל לא בשבילו. הוא בן אדם ולא כלב. כמו שאי אפשר להכין בן אדם מזון כלבים, אי אפשר לתת לנשמה מזון של גוף. הגוף זקוק למזון שלו, לבריאות, אבל הנשמה זקוקה למזון אחר, לאור רוחני שבא מהשם יתברך. זה ורק זה המזון של הנשמה. אין פתרון אחר לדבר. אם אדם רוצה לקבל את העוצמות הרוחניות, הוא צריך הרבה הרבה מזון רוחני לתת לנשמה. אבל לזכור, נכון שכל תורה, לימוד תורה, כל קיום מצווה מביא אור לנשמה, אבל אם האדם מלווה את זה בשני הכוונות שאמרנו, אז העוצמה הרוחנית באה הרבה יותר חזק. ואז עם הזמן האדם מרגיש את זה, אפילו אם לא בכל הפעמים, בחלק מהפעמים. וכשאדם מרגיש את זה, אז האדם מחובר לדברים, ואז התענוג גדול מאוד, כמו שאומר החזון איש בספר אמונה ביטחון פרק א' סעיף י"ט, אני אקרא בלי נדר את לשון החזון איש, זה מובא בספר דברי יעקב פרקי מחשבה בחוברת הרביעית בפרק י"ט. אני קורא בלי נדר את הלשון, ובזה בלי נדר נסיים בדברי החזון איש, ומאוד מבקש לזכור היטב את לשונו הזה של החזון איש. אומר החזון איש, זה ממש דברים חשובים מאוד מאוד, דברי החזון איש האלו. חזון איש נפטר לפני בערך 60 שנה, הוא היה חי כאן בארץ ישראל, הוא היה תחילת בתקופות הראשונות של חייו, ועשרות השנים הראשונות הוא היה בליטא או רוסיה, ואחרי זה הוא עלה לארץ, וכך הוא חיבר הרבה מאוד ספרים, וכך הוא כותב בספר חזון איש אמונה וביטחון פרק א' סעיף ת'. מובא בדברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י"ט. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה, התמיר שעוד נסתר, כוח על טבעי, כוח עליון, הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את מוראו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. אני חוזר בלי נדר את לשון החזון איש, ברוב החשיבות של הדברים כדאי שוב לשמוע אותם. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת משמי מרום, ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את מורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. אז נשתדל בלי נדר כמה שיותר להתחבר למושגים האלו ולהיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך. צריך לדעת, כל אחד יכול להגיע לדברים האלו. כל אחד, אנשים חושבים שהמדרגות הגבוהות זה רק נחלתו של מי שנולד בבית של הכי הכי צדיקים בעולם, ומגיל אפס עשה רק מצוות ואף פעם לא עשה שום עבירה. זה לא כך. כל אדם בכל מצב יכול לטפס אל הדברים הגבוהים ולהיאחז בהם. הגמרא מספרת במסכת פסחים דף במתת עמוד ב' במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב' על התנא הגדול רבי עקיבא. הוא היה גדול התנאים שבדורו. הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי שקבור במירון, שהיה ראש חכמי הזוהר. הוא היה רבם, רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה רבי עקיבא היה רבם של עוד הרבה מגדולי התנאים. ואומרת הגמרא שרבי עקיבא עד גיל 40 לא למד כמעט תורה, ולא זו בלבד, והיה שונא את תלמידי חכמים. אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשוך אותו כמו שחמור נושך. עכשיו למה את אומרת דווקא חמור, יותר מצוי שכלב נושך. אמר, לא, אבל חמור כשהוא נושך שובר עצם, הוא רוצה לנשוך עם לשבור עצם, עד כדי כך, הכוונה לצלנס. נורא והיום איך הגיע לידי זה. אבל בגיל 40 הוא עשה מהפך, על ידי מה אשתו דחפה אותו, להתקדם בתורה, אשתו דחפה אותו להיות צדיק, אשתו דחפה אותו להיות רב חשוב, אשתו דחפה אותו להיות תלמיד חכם, והיא התמסרה לזה, והוא התמסר לזה, והוא זכה להתמיד בתורה בצורה נוראה מאוד, ולהתייגע בתורה בצורה נוראה מאוד, עד שהוא זכה למה שהוא זכה להיות ראש חכמי ישראל של אותו הדור. אז אנחנו רואים מכאן, אדם בכל מצב, בכל זמן יכול, איך ייתכן כזה דבר, עד גיל 40 בקושי למד פתאום להיות ראש חכמי ישראל. אומר החזון איש, זה עזרה רוחנית, עזרה שמיימית, ההצלחה בתורה זה משהו שמיימי, זה משהו למעלה, נמדד למעלה מדרכי הטבע, כיוון שהשם יתברך רואה עכשיו בן אדם כל כך מחפש להתקרב אליו, אז השם יתברך פותח לו שערים, שערי אורה, מביא אליו אורות רוחניים רבים מאוד, ש... מלווים את האדם ומסייעים לאדם בכל ענייניו, בכל מצביו. השם יעזור שלכולנו ישועות נפלאות, לטובה ולברכה בכל העניינים. אמן כן יהי רצון.